בעזרת השם צריכים עוד לשוב ולשנות את הפרשה הזאת, אלא גם בעניין הזה של פרשת דברים, גם יש כמה דברים שהם כלליים לנושא שאנחנו עומדים בו. דיברנו על כך שאחת הנקודות המבדילה בין שיטתם או גישתם של חכמי הספרדים הראשונים לאסכולה האשכנזית באותה תקופה, הייתה השאלה אם פונים מן הפרט אל הכלל, או אם יוצאים מן הכלל אל הפרט. זה כמובן מחשבה כללית בכלל, גם בעניינים מתודיים וגם בענייני מסגרת. למשל, הצבענו על כך שלרובם הגדול של חכמי הספרדים הראשונים יש הקדמות לספריהם, לגישתם. ההקדמה של הרמב"ן, הקדמה של אבן עזרא, בתקופה יותר מאוחרת קצת של הספורנו וכו'. מאיפה נובעת העובדה הזאת? כי מה אדם מבקש לבטא בהקדמה? הוא מבקש לבטא את התוכנית, את כלל דבריו, את גישתו, את היסודות הכוללניים, את ההנחות היסוד, שעל פיהם אחר כך הוא יורד אל הפרטים. לעומת זאת, אצל הפרשנים האשכנזים, ורש"י הוא הביטוי הקלאסי של זה, אין גישה כוללנית בולטת שמופיעה על פני השטח. יש טיפול מקומי, נקודתי, בקושי במילה הזאת, בפסוק הזה. ואז ממילא כשאתה דן בפרט, ההקדמה מעצם הגדרתה היא יסוד כללי. אם אני רוצה לפרש את המקום על אתר, לדוגמה, מעטים מאוד המקומות במשנה ברורה שיש הקדמה. נמד בהקדמה להלכות מוקצה, בעוד כמה מקומות שהוא ראה צורך לומר כמה כללים שההלכות מתבקשות מתוכם. מדוע? כי מעצם המפעל, מעצם המטלה שהוא נטל על עצמו, היא מטלה מקומית לפרש את אותו סימן קטן, אותו מילה בשולחן ערוך ברמה. אבל גם במשנה ברורה, וממילא כמובן גם אצל רש"י וחבריו, להם בוודאי הייתה הסתכלות כוללת. הם הכירו בלי ספק את הגישה הכללית, אלא שמטעמים מתודיים או מכל סיבה אחרת, הם לא עסקו בדבר הזה, אבל לא הייתה להם את הבעיה הזאת. אז זאת אומרת, לנגד עיניהם הייתה הסתכלות. כשהחופץ חיים למד הלכות ישב, אז הוא בוודאי הכיר את הגישה הכללית, הוא בוודאי הכיר את כל מה שהדבר הזה מקיף, אלא שהוא אמר, אני לא עושה הקדמת כי אני רוצה ללמד את הפרט הזה. קיים את זה בזה רש"י. אנחנו כבר דיברנו על כך, וזה כמובן הדוגמה היפה והאופיינית. רש"י לא כתב הקדמה לתורה. בכלל לכל ספריו, גם לא לתלמודים. הרמב״ם נושא הדגל האדריכלי. ההקדמות של הרמב״ם הם יצירה בפני עצמם. הקדמה לפירוש המשנה, הקדמה ליד החזקה, הקדמה למורה נבוכים. כל מקום שהוא עשה, הוא רצה לו מה התוכנית המאירי. תקופה יותר מאוחרת של הראשונים הספרדים. אז רש"י לו פעם אחת הקדמה לשיר השירים. מדוע? כי רש"י מראש הציב לעצמו מגמה. אלא מה? אפשר להוכיח שרש"י ראה את הסוגיה הכוללת. אלא כיוון שהמסגרת שהוא פעל בה הייתה אמורה לספק גם קטנים וגם גדולים. זה הרי דבר פשוט, שכלל וראייה כוללת זוהי גישה של מתבגר. הילד הקטן בכלל לא יכול להבין, השכל הינוקה הוא לא תופס כלל. הכלל הוא לא מוחשי, הכלל הוא לא נראה. הכלל קיים רק במוחו של האדם התופס דברים בצורה כללית. וכיוון שרשי ביקש לענות גם לצרכים של קטנים, אז מילא הוא לא כתב הקדמות. אבל מה יעשה עם הגדולים? איפה כן יעשה? אז כבר נדמה לי שהראינו בכמה מקומות שבפתיחות לספרים או סמוך להם, רשי הגמיד. למשל, אם אנחנו היינו רוצים לומר מהם הכללים שרשי על פיהם פעל, אז אותו רשי שמופיע, לא בתחילת ראשית, אבל קצת אחרי זה, שיש הרבה מדרשי אגדה, ואני לא באתי לפרש, אלא ליישב את המקרא על פי פשוטו, דברי אגדה על פי פשוטם וכו'. רשי קבע כלל, הוא סייג את עצמו לקראת מה הוא חותר. אבל כאן הוא ענה רק לנקודה. כיוצא בזה בתחילת שמות, וכיוצא גם בזה שלפנינו. בתורה כתוב, אחרי שיש הקדמה של ארבעה פסוקים על המיקום שהדבר הזה נאמר, אז כתוב בתורה, בעבר הירדן בארץ מואב רואים משה בארץ התורה הזאת לאמור. אז רש"י אומר, התחיל. כמו הנה נא הועלתי. יש עוד כמה פירושים למושג הזה. אז היה צריך להיות כתוב, הועיל משה לבאר את התורה הזאת. הועיל משה באר את התורה הזאת, לא בדיוק מסתדר מהבחינה התחבירית. על כל פנים, רש"י התעלם פה מן הקושי. יש עוד כאן איזה פסוקים בו שאלו, לא נכנס עכשיו לצד הלשוני, נטו. אז רש"י כתב, באר את התורה ב-70 לשון פירשה להם. הפירוש התחיל. 40 שנה עומד משה על הדוכן ומלמד. משה קיבל תורה מסיני. אנחנו עומדים פה, וזה כתוב בפסוקים האלה, ב-37 יום לפני פטירתו של משה רבינו, בראש חודש שבט. עכשיו הוא התחיל? ומה הוא עשה כל עשרות השנים האלה? אז הוא התחיל לבאר ב-70 לשון. ומה עשה עד אז באיזה לשון באר? ואם כך, אז זאת אומרת, יש איזה שתי תקופות לפעורה. תקופה אחת שמשה רבינו, והיא הגדולה בכמותה, מדבר בשפה אחת. עכשיו, כשהוא מתחיל להרוס את החפצים, הועיל משה באר את התורה הזאת ב-70 לשון. ולמה זה התחיל? התחיל משמע שזה איזה פרק חדש. במילים האלה, התחיל משה, אמר רש"י הקדמה. הקדמה לספר דברים. הנה איך במילה אחת, שיש לה גם צורך מבחינת הטקסט, וגם צורך יותר פנימי, רש"י בחר את אותו הסבר, את אותה מילה, שתאמר למי שהוא בהבנה, כאן נפתחת תקופה חדשה בתולדות התורה. ספר דברים מבחינה הזאת הוא סטטוס בפני עצמו. אז מה יגידו כמובן הפרשנים, אלה שיגשו יגידו, יש הבדל בין ארבעת החומשים לחומש הרביעי, החומש החמישי, ויסבירו את כל הכללים, ויערכו מערכה אחת גדולה וצודקת מבחינתה על תולדות המסירה של התורה וחיבורה כפי שהדבר בא לידי ביטוי ביצירתו של משה. אז אם איכן יכתבו דברים כאלה, אז יהיה כלל. ורש"י נאמן לשיטתו, שהוא מפרש על אתר. אז מי שקורא את הרש"י לזה, המחייה. יש בעיה לשונית, או היא, לתחיל, בסדר. ורש"י עוד מביא הוכחה לדברים שלו. רש"י לא שאל, מה פתאום הוא התחיל ומה היה עד היום? זה הוא הניח לך. זה הוא הניח למי שכן תופס את הדברים בצורה כוללנית. למי שתופס את הסוגיה שבדבר, רק רגע. זאת אומרת, כאן בספר דברים מתחיל דבר חדש, ואחד הביטויים שלו זה הפנים המרובות. ואתה הרי מיד שומע ב-70 לשון, אם אתה תגיד, הצד האוניברסלי, נו, 70 לשון, 70 אומות, הקפה כללית, הרבה יותר חריג, מה שרק המסר לעם ישראל. על כל פנים, זה כמובן הניסוח שרש"י תמצאת אותו, מיקד אותו, והוא פתח פה פתח לכל מיני פשטים וכל מיני הבנות בדברים האלה שהוא בחר. אז אין הכי נמי, אז המפרשים על אתר, וזה כמובן אחד הדברים, בני הלוויה של העיון שלנו, בתוך מאות הפירושים שנכתבו ונתפסו על רש"י, כפי שראינו בפעמים הקודמות, יש מעמד מיוחד לגדולי בעלי ההלכה. זאת אומרת, העיסוק בפרשנותו של רש"י לא הייתה רק לקראים, קראים במובן של אלה שעוסקים במקרא, ולא רק לפשטנים, ולא רק לבעלי דקדוק, אלא גדולי בעלי ההלכה. ראש המדברים בפרשנות על רש"י. יש תשובו של רב אליהו מזרחי, מגדולי הרבנים בדור של גלות ספרד, משיב גדול, ובנה מהלך שלם, הפרשנות, מה לנו יותר גדול מהרמב"ן, שאומר במפורש, ראינו את זה כבר באמת, פרשת בעלותך הבאתי את זה, את התוכחה ואת האהבה המוסתרת שיש לו לרבינו שלמה, המנורה, התאורה וכו'. אז הלבוש. הלבוש, עיקר התרומה שלו היא בהלכה, בלבושים. יש לו גם ספרים בכיוונים נוספים. הנה כתב פירוש על פרושו. המהר"ל. יש חלק, גור אריאל על מסכת שבת, על, זאת אומרת, יש גם חידושים בש"ס, וכיוצא בזה. הנציב, הבאתי פה אחת דוגמאות. מגדולי בעלי הלכה בדור של דורותיים לפנינו, מישיב גדול. למד רש"י, זה כמובן מצדיק את מה שאצלנו הנחת יסוד, שרש"י, היצירה הייתה בקליבר הלכתי של הראשונים, שממילא גם בעלי הלכה בדורות שאחרי רש"י העבירו את זה תחת שבט הביקורת. כי ראינו בשבוע שעבר תוספות. ורש"י לא דג בפירוש החומש. זאת אומרת, באותה אמת מידה ובאותו כובד ראש שהם עסקו בהבנת פירוש הקונטרס בגמרא, ואתה מצביע על מחלוקת רש"י ותוספות, הנה לך גם בפירוש המקרא מחלוקת רש"י ותוספות. על כל פנים, הלבוש במקרה של פנינו. הועיל משה באר את התורה ב-70 לשון פרשה להם עד כאן. נראה לידי הכי פירושו. דהרי הועיל באר משמע שהתחיל לבאר אותה להם עכשיו כדי שיבינוה, והרי כבר למד אותה עמהם כל פרשה ופרשה בפני עצמה כדי אמרינן, כיצד סדר המשנה, ואז הברייתא מתארת שם את הכל, שהיו באים כל ישראל ולמד איתם תחילה, הוא, ואחר כך אהרון, ואז מי את זה כמה פעמים, שהוא שנה את זה. אלא, אז מה פירוש? 39 שנה מאז מתן תורה, יותר מזה, לא לימד אותה משה, מה הוא התחיל פה? ועוד לבאר, הוא לא באר להם, אלא על כוכך לומר, תבאר זה רצה לומר שהתחיל עכשיו ביאור מה שלא ביאר להם כבר, ומה הוא זה. זאת אומרת, אז הלבוש לבד פשט כמו שראוי ללמוד בדברי רש"י. כאן מתחילה תקופה חדשה, ואני לא מדבר עכשיו על אם זה זמן קצר או זמן, תקופה חדשה בפרשנותו של משה רבינו. ומה הוא זה? שעד עכשיו ביאר להם הכל בלשון הקודש, ועכשיו התחיל לבאר אותה להם בלשונות אחרים. למה? לחשש אולי אינם כולם בעלי לשון הקודש, ולא הבינו כולם. בוודאי עם רב כזו שהם יותר מ-60 ריבו, יש בהם בעלי לשונות הרבה. הלשון הוא הביטוי לדרגה האינטליגנטית שלך. ויש אנשים שלא הבינו את לשון הקודש, לכן אמר רש"י בשביל לשון, כלומר, כיוון שחשש שמה יש בהם בעלי שאר לשונות חוץ מלשון הקודש, והוא צריך לפרש להם, ודאי הוא צריך לפרש להם בכל ה-70 לשונות, די מיני הוא מפקה, שמה מאותו לשון שישאר שלא לפרש בהם, יש בהם והם לא יבינו, אז שלא יהיה אחד שאמר, הוא לא הבין, הוא חי מימי משה רבינו ולא שמע. משה רבינו דיבר בכל שפה ובכל לשון ובכל דרגה שכל אחד מבין. אתה שומע כמובן זה לא רק הבעיה ממש הלשונית, אלא גם בעיית הדרגה, גם בעיית ההבנה. לכל אחד לפי דרגתו נתן את היסוד הזה בתורה. כך תפס הלבוש בזה. הנציב בדק את זה בכיוון נוסף. הואיל משה בר את התורה פירש רש"י בשבעים לשון. זו היא כמובן דוגמה. הנציב לא הציג את המשימה העיקרית שלו בפירושה תורה שלו, כבר סיפרתי, שהפירוש הזה של הנציב נתחבר על ידי קביעס פשוטה מאוד. הנציב כל בוקר בבלוז'י, שם הגיעו 400 בחורים לתפילה, גמרו להתפלל, אז הנציב התיישב בראש השולחן, היה שם שולחן ארוך מאוד, וישבו שם קליברים, והנציב ישב ולמד כל יום פרשה חומש. הוא כותב את זה מפורש בהקדמה. וכתוצאה, וזה עבר כמובן כמה וכמה מחזורים, ואת התוצרת של הפירוש הזה, של הלימוד הזה, הוא כתב בפירוש. אז כמובן, במילה אחת, האבות הגדול של פירושו של הנציב, זה איך בעל ההלכה השולט בכל מכמני תורה שבעל פה לומד פרשה בתורה שבכתב, ומאז מלא כל הגמרות וכל מסורות חז"ל באו לו. אבל לא נדבר עכשיו על זה. אבל כמובן שדרך חינוכו הוא טיפל גם בכמה מנקודות רש"י, אם כי הוא לא יוגדר כפרשן רש"י קלאסי. פירש רש"י בשבעים לשון, ולמד רבינו זה הפירוש. מדעית בסודה דף למדי עמוד ב', דעת יבאר באר, וכשם שהקים יהושע אבנים, וכתב בעין לשון שנאמר באר היטב, ככה שם משה והקים אבנים וכתב בעין לשון. וכן הוא בבראשית רבה פרשה ממתת, שדיבר משה את התורה בשבעים לשון שנאמר באר, אבל ברור שאין זה פשט המקרא. וכמובן שכאן, יש איזו הערה שהנציב תופס את רש"י. אתה רש"י הרי פשטן, ואתה הודעת לנו, הודעה רבה, שאתה לא באת אלא ליישב המקרא על פשוטו, מדוע בחרת פה כתוצאה? זה הנציב רק הצביע איך רש"י הגיע לסיפור הזה של שם לשון, על ידי גזירה שווה, על ידי הגמרא פשוטה, כל המהלך הזה. למה בחרת לך את המהלך הזה? אלא, כוונה שנייה הודרש שהיה גם זה בכלל מהר משה. זה לא הפשט. אז הרש"י בחר פה את הגישה היותר מעמיקה. אבל לא היה נצרך זה, אלא בשביל אומות העולם ולא לישראל. הוא התעלם מהלבוש. מה היה קשור ללבוש? מאיפה יהודים במדבר למדו הולנדית? מאיפה יהודים במדבר? למדו האפגנים, מאיפה יש להם? מילא אחרי שהתפזרו, התפזרו. הרי מדברים פה, כולם היו בתוך חממה של ענני הכבוד. כולם נמצאים במסגרת אחת. אין פה לא בגרות ולא פסיכומטרי ולא כל מיני דברים כאלה, ולא צריך ללמוד עוד שפות. אז מאיפה הדור החדש למד? שבעים לשון, מה יש? יש איזה אינדיאני אחד שגם בשבילו צריכים לעשות את זה. על כוכחה שזה בשביל אומות העולם. וכאן עיקר הביור, ולכן קשה היה לקבל את זה. מה זה שבעים לשון? וכאן עיקר, אז כמובן אתה יכול להוציא את זה שוב מפשוטו, ולטעון על הצד האוניברסלי וכו' וכו'. אבל בפשט, כאן עיקר הביור היה לישראל, ועל זו הוכיחן ברוב דברים. נזכור את הכותרת, אלה הדברים. איך שלא נפרש כל המקומות הרמוזים פה. עובדה היא שיש הרבה דברי תוכחה בדברי משה. אז זה צריכים להגיד ביידיש מדוברת, בספניולית, בבין שפה שיבינו. מה אתה מספר לי כל מיני סיפורים, אתה בורח להם 70 לשון? אבל ספרי תניה, בער את התורה הזאת, אמר להם כבר, אני סמוך למיטה. מי ששמע פסוק אחד ושכחו, יבוא וישננו. מי ששמע פרשה אחת ושכחה, יבוא וישננה. וגם זה צריך ביור. אם שכח פסוק ופרשה, הלא ספר תורה מונח, יבוא ויראה. וגם מהי וישננה? ותו אינו מובן כפילות הדברים. פסוק אחד, פרשה אחת, מה לא פסוק או פרשה, שכחת, מה ששכחת, אני אלמד אותך. אבל בהקדמה לפירוש המשניות לרמב"ם, מביא ברייתא הזו בזה הלשון. כל ששכח הלכה אחת יבוא וישנה, וכל שיש לו לפרש יבוא וישנה. וגם כאן יש טעות הדפוס, וצריך לומר, וכל ששכח פרשה אחת יבוא וישנה. ואם כן צריך להיות בספרי שלפנינו, מי ששמע הלכה אחת ושכחו, ועניין שני דברים אלו. והספרי סובר, זה גם כאופייני לנציב, עכשיו אני לא רוצה לטפל בזה, איך קודם כל ניסה להעמיד את הגרסה על דיוקה. והספרי סובר שמכבר לימד משה רבינו לישראל מקור ההלכות, מקרא יודרש, ידקרא אל ההלכה. יסוד גדול. כל התורה שבעל פה מקופלת ורמוזה בניסוח שמה כתוב. אלא שכדי להצביע על הפטנט הזה, אתה צריך לדקדק בדברי הכתב, כדי לראות איך בניסוח שבה כתוב רמוזים כל המסורות שבעל פה. זה יסוד גדול מאוד שמקורו אצל הראשונים, והנציב וסיעתו שעסקו ביסודות של על פה והכתב הדגישו את זה עד גרשה נמרצת. אז כשמשה רבינו לימד, הוא הסביר איך בתוך הטקסט שהוא מלמד מקופלות כל ההלכות ורמוזות כל המסורות. אלא, אז לימדתי כבר פעם, אלא שמה נשכח ממי הלכה אחת מקורה מתורה שבכתב, או מי ששמע פרשה אחת פירושה ודקדוקה על תכליתה, ושכח ויבוא וישנן וידוע דפלפול התלמוד קרוי מקרה שינון. זהו דעת הספרי. ולפי הברייתא שמסרת חגיגה וסוטה נזכרת לעיל שנשתלש התורה בערבות מואב, מבואר שלא לימד עדיין משה לישראל חקרי הלכות והדרשות. עד שבאו לערבות מואב החל משה לבאר את התורה הזאת. מתי התחיל משה לעשות את הפטנטים האלה? מתי הוא התחיל ללמוד איתם פשט בתורה, מה שאנחנו קוראים? ולהראות להם איך הניסוח, איך הדברים האלה כוללים את כל התורה שבעל פה. אז לפי מקור אחד בחזל, זה הלך מיד סט. לימדו את התורה שבכתב, ומיד הסבירו את כל ההלכות המקופלות בדברים האלה. בטעמים, בסברות, בניסוח, בקריא, בכתיב, בחסר, בכל הפטנטים. מה שאנחנו תמיד מסבירים, אני מביא את זה לדוגמה, שהמדרש באגדה לא דרש, אלא אם כן היה כואב לו משהו בניסוח, בצורה זאת או אחרת, זה הוורט הגדול פה. כמו שהדבר אמור בדברי הגות ועיון, כך הוא אמר בהלכות. הגאון, הוא הרי גאון גם בזה, הוא הראה כמה דברים מופלאים במסורות, איך צורת הכתיב, צורת החסר, הגאון אפילו דיבר על טעמים, על דרגת אוויר קדמה ואזלה, כל מיני פטנטים גאוניים כאלה, איך גם בזה מקופל הבורק, כתיב חסר מלא, וכל המסורות הללו הן מקופלות, והן ניתנו מלך התחילה. אמר הנציב, אבל הברייתא שהוא הביא בתחילה, היא סוברת אחרת. לימדו לך תחילה במשך עשרות שנים את התורה שבכתב כמות שהיא, ולא לימדו את חקרי הלכות והדרשות. איך ההלכות והדרשות שלמדו אותם, איך הן צמודות ואיך הן תלויות בטקסט, זה לא לימדו. עד שבאו לערבות מואב, החל משה לבאר את התורה הזאת, היינו, גם המקרא ביאר איך לדקדק באותיות ולדורשן, גם במקור הלכות והמשניות שלימדן עד כה, ביאר איך הם נלמדים מן התורה. זה היסודות שהנציב הניח. ומעתה נבוא ללשון הועיל משה, ופירש רש"י והוא מספרי והוא לשון התחלה, ואם כן יכול להיות שמתחילה ניתן זה הדרך ללמדם לישראל בערבות מואב. לכתחילה אמרו למשה רבינו, לקראת הסיום תעשה חזרה כללית, ובחזרה הכללית אתה תראה להם איך הניסוח של התורה שבכתב כולל בתוכו את כל הרמזים לתורה שבעל פה. וכאן החל להקים חובתו. הועיל משה, כאן הוא התחיל. את מה הוא התחיל? הוא התחיל פרק חדש. ולדעת הספרי שכבר לימדם, הפירוש הועיל החל לזרזם שלא יהיה נשכח מהם ויוסיפו לגב. אבל הראשוע בן חניה בן דרימן נזכר לי שמשה נהג בהם טובת עין. יש לפרש הועיל מלשון רצה, שבערבות מואב רצה לנהוג בטובת עין ליתן לישראל, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו והופיע עליו בדברי נבואה במסר הטוב לישראל, לקבל עול זה הלימוד עד שנחת על זה הבריא. הרחב הדבר, אלה הם דברים שהנציב כנראה במהדורה נוספת של הלימוד עושים בדברים האלה. ואילו לא נהג משה טובת עין ולא היה נותן מצוות חוקים ומשפטים מזמנו לישראל, היה ניתן על ידי עזרה. הוא קידע בסדרים דף חפה לפעמוד ב', תניה, ראויה הייתה עזרה שתינתן תורה על ידו לישראל, ללמד איך שכתמו משה, זה כאן דברים מאוד מעמוקים, אני לא אוכל להיכנס להם, שיש איזה כביכול מתן תורה מחודש. גם צורת הכתב, השינוי של עזרה, יש מעגל אחד של המקדש הראשון שכולל גם את המשכן, יש מעגל שני של הבית השני, ויש הקבלה ביניהם, עזרא עומד בראש, משה עומד בראש התקופה הקודמת, ואילמה לזה היה ניתן לה להתראה. במשה, הרי הוא אומר, הוא משה עלה אל האלוקים, זה בעזרא, הרי הוא אומר, הוא עזרא עלה, ומשה הוא אומר, אותי מציבה השם, בית אלה למתחים בוקים משפטים, בעזרא הוא אומר, כי עזרא ללמד לעזרא אותו משפט. ואין הכוונה עיקר נתינת הלוחות והתורה שבכתב, ולזה בוודאי היה משה מיוחד, אשר לא קם כמוהו נביא בישראל. הפשט שעזרא ומשה הם חופפים, אלא דרך הפלפול, היינו חוקים ומשפטים, וגם זה די קטנה שתינתן התורה על ידו לישראל, פירוש עיקר מה שלימד הקדוש ברוך הוא, חוקי התורה והגיונה למשה, לא היה אפשר אלא על ידו, וזה הכוח ניתן למשה יחד, בשעת לוחות ראשונות, כמבואר בכתוב, אותי ציווה השם בעת ההיא חוקים ומשפטים, ועוד כמה מקראות מבואר בספר שמות, אבל הלימוד לישראל זה הדרך, דיינו, להתייגע בתורה שבעל פה, ולנסות להשקיע אנרגיה, לגלות בתורה שבכתב את כל הרמזים האלה, אלמתי ניתן למשה, איזה הכוח היה נחרט, ניתן על ידי עזרא, והיה נחרט את הברית על זה, אז בימי עזרא, כי אז היה יסוד לגלות, לגלות החל הזה, שההכרח לנו להגיע, זה הלימוד כמו שכתבנו, וגם אתה היית יד השם על עזרא ורחיב הלימוד הזה, לאין תכלית. במילים אחרות, אותה תקופה חדשה, אותו פרק זמן, שמתחיל בימי עזרא, לפי השיטה האחת, הוא התחיל בספר דברים. ספר דברים היא החממה הלגיטימית לתורה שבעל פה. וזה כמובן מוסברות הרבה סוגיות בסנהדרין, עם דרשינן סמוכים במשנה תורה לכולי, על מה דרשינן סמוכים. כל מיני כללים, מעמד, אנחנו כבר פעם דיברנו על המעמד המיוחד של ספר דברים, והנה זה כאן נתון במילה אחת של דברי רש"י, איך שהמפרשים שלו התפלפלו ביניהם, ואיך הנציב בנה מתוך כך גישה מיוחדת בסטטוס של ספר דברים, ובמסגרת כולה של תורה שבעל פה. אלא מה שלא בא לידי ביטוי במה שאנחנו עוסקים, מה זה השבעים לשון? שבעים לשון, למה, איך שבעים לשון הם מתייחסים לפתיחה הזאת? אדרבה, אתה אומר, רק בלשון הקודש כפי שהיא לפנינו, עובדה היא, אנחנו דורשים את הכתב, את הקרי וכתיב, אנחנו דורשים יתירות וחסרות. כל הדרשות האלה הן נובעות דווקא אם זה תורה שבכתב הכתובה לפנינו באותיותיה העבריות בלשון הקודש. אז מה אתה אומר לי כל מיני דברים אחרים? אז מוכרח אתה לשאול, הועיל משה אם הוא התחיל, איך הוא בער ב-70 לשון את הדבר הזה? זה כנראה מה שהסיק את השפת אמת. זה בערך מה שכתוב השפת אמת. אז זאת אומרת, לא לשון במובן של שפה, אלא במובן של הבנה. מה שכתוב בשפת אמת? הרב קיבל מדעתו הרחבה לשפת אמת. פירש רש"י, בעין לשון פירשה להם. אלא יש בשפת אמת פה עברית בכיוון נוסף. הוא כתיב באר. היה קשה לשפת אמת, זה גם מבחינה לשוני. במקום אחד כתוב הושע, הועיל הלך אחרי. אז הועיל באר היה צריך הועיל לבאר. הרי זה מה אנחנו מסבירים? התחיל, מה זה התחיל באר? איזה מין עברית זאת? התחיל לבאר היה צריך לומר. למה שרבבה פה התורה את המושג באר? אז האמת היא, שמבחינה לשונית, לבאר במובן לפרש, ובאר יש להם עניין פנימי אחד. למה באמת קוראים לאותו מעיין? למה קוראים לאותו זרם מים תת-קרקעי שפורץ באר? מה בינו לבין הביאור? אתה צריך לחפור, אתה צריך להתייגע, אתה צריך לחפש. אתה צריך להגיע אל אותו דבר שהוא עלו ממך עכשיו. מה אתה מבאר? אתה מבאר את הסתום. אתה מבאר את מה שמכוסה. ואתה על ידי הביאור מבקש לסלק את צרורות האפר. אתה מבקש לסלק את כל הדברים שמפריעים, ואז המים פורצים. ואז העניין מבואר.
מפני ש-48 דרכים התורה נדרשת בהם.
אנחנו חושבים שזה תורה של פורים. אבל זה ממש אותו יסוד. כי מה פירוש באר? דבר עלום שאתה חושף אותו. דרכים שהתורה נקנית בהם, זאת אומרת, אתה צריך לרכוש איזה דבר, אתה צריך לסלק את המסכים, אתה צריך לחלק את כל הדברים המפריעים, ואז אתה מגלה את הדבר הזה. זה כנראה מה שאמר השפת אמת פה. פירש רשי בעין לשון פירשה להם, הוא כתיב באר, שכפי התרחבות הערת התורה במלבושים החיצוניים, יותר שמתקרב הכל להפנימיות, על ידי זה נפתח המעיין הפנימי ביותר. מה פירוש לשון? אני כבר לא רוצה להשתמש בחידוד הדיפלומטי, שהשפה, הלשון, זה מתנה לחסות את מה שאתה רוצה לדבר. לא אם דיפלומט מדבר, חסר לנו אנשים שמדברים שטויות לאחרונה, מדברים ומדברים ומדברים ומדברים, ואתה יודע שהוא מתכוון הפוך ממה שהוא אומר. הלשון הזאת נבראה לו בשביל לחסות. זאת אומרת, עין לשון זה עין פנים, זה עין מלבושים. אז מה הפשט שמבארים בעין לשון? שתי שורות בשפת אמת, כמה עומק יש בהם. כפי התרחבות הערת התורה במלבושים החיצוניים, דהיינו, יש עוד לשון ועוד לשון ועוד תרגום ועוד תרגום, אז ככל שיש יותר כיסויים, ואתה מעמיד בהם יותר שמתקרב הכל לפנימיות, ואתה מסלק את כל הדברים, אלא אתה מדבר בשפה הזאת, על ידי זה נפתח המעיין הפנימי ביותר, אז אתה מגיע לעין המים, אתה מגיע לנקודה הבאר בפנים. לכל העין לשונות יש להם איזה אחיזה בתורה. רק שנתפשטו בענפים נפרדים. הוא עשה פה פטנט לשוני. ונקרא לשונות, אין החינמי, למה קוראים לשון? אנחנו מדברים על לשון ים, כמו לשון ים. הלשון של ים המלח, מכירים את העיקרון הזה. שהמעיין משפיך נחלים קטנים. זאת אומרת, יש לך לשונות של מים, אנחנו גם מדברים על לשונות של אש. זאת אומרת, מפני שזה יוצא כמו בצורה של לשון, אותה לשון של תונה בפינו. אבל הוא אמר, השימוש הזה במושג לשון, זה התפרדות, זה התענפות של יסוד אחד. ולבני ישראל ניתן גוף המעיין. לדבר בלשון הקודש, הפירוש הוא לדבר בגוף המעיין. אלא שמתוך גוף המעיין, מתוך המרכז הזה, יוצאים לשונות. אך בכוח התורה, כשממשיכים חיות התורה לאותם לשונות, מתרפים. הוא מתכוון לגמרא, ועליהו לתרופה, שמתיר את הלשון. פירוש שהלשונות הם נחלים קצרים. שאינם יכולים להתפשט רק על פי הגבולים, אבל לידי הערת התורה מתבטלים הגבולים. מה פירוש לבאר את התורה בעין לשון? לבאר זאת אומרת לצלול לבאר, ואם אתה בתוך הבאר ואתה על המבוע, אז מתוך הבאר, מתוך המרכז הזה יוצאים עין לשונות. אתה מבאר בבאר של התורה, אתה יכול לצאת ל-70 פנים, אתה יכול לצאת ל-70 כיסויים, אתה יכול לכל מקום שיש איזה כיסוי, ועין הלשונות הללו, הם כמובן ביטוי למקסימום של התבטאויות של האידאה של התורה. האידאה הטובה ביותר היא זו המתבטאת במקור, והמקור הוא לשון הקודש. פירש רשי ב-70 לשון פירש להם, והעניין הוא, שספר משנה תורה היה הכנה לבאי הארץ. זה יסוד שהוא דיבר כבר כמה וכמה פעמים. בסוף פרשת במדבר מתקיים המפקד. מתייצב כבר הדור החדש. לדור החדש הזה אומר משה את כל ספר דברים. האמת שבתלויני היה יכול לשאול, אבותינו חטובי נעם, למי אתה אומר מוסר? חצרות, זהב, לא אנחנו. אנחנו היינו ילדים קטנים, אם בכלל היינו. אני מדבר על, כתוב פורש שלא היה אף אחד מכל הדברים האלה. אז למי מדברים פה? מדברים פה לדור חדש, לדור באי הארץ. ולמה צריכים להגיד להם את כל הדברים האלה? שיוכלו לכבוש האומות. לבאר את התורה בעין לשונות, זאת אומרת לצייד את ישראל בכוח היסטורי כזה, שבכל המסע ההיסטורי של עם ישראל לדורותיו, הם יוכלו להתמודד עם כל אחת מן האומות שבין 70 לשון. כבשה אחת בין 70 זאבים, איך היא מתקיימת? איך היא מתקיימת? מפני שהיא מתמודדת איתם. איך היא התמודדה איתם? מוישה רבינו נתן להם עין לשונות. הוא נתן להם 70 צורות. עם כל אחת מאומות העולם שאתם תיפגשו, אתם יכולים לדלות מן הבאר כוח בשביל להתמודד איתם. הואיל משה, הוא התחיל, דבר חדש. למה דבר חדש? כי יש עכשיו דור חדש. הואיל התחיל. למה הוא התחיל? צריכים לחנך את החדשים האלה, צריכים לחנך את הצעירים האלה. אם אכן הם יתחנכו, אז הם יכבשו את ארץ ישראל. מה קורה שיכבשו את ארץ ישראל? יכבשו את 70 האומות. יהיה להם טריטוריה אחת, ומכוח זה הם יוכלו להתמודד עם כולם. והכל בכוח התורה. שיש קצת אחיזה לכל אומה. עמוק עוד יותר. ואיפה בכלל יש לאומות כוח? ואיפה בכלל יש לה מציאות? ואיפה בכלל יש להם ישות? ואתה מחיה את כולם. אם אין אתה, אז אין חיים. אז למה יש חיים? מפני שהם באיזה מקום שהוא סוחבים איזה לשון קטנה מתוך התורה. כמו שנאמר, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. איך הוא שולח אותנו לרש"י הראשון? למה יגיד לעמו? יגיד לעמו את ספר דברים כדי שהם יוכלו לרשת את נחלת גויים. זאת אומרת, על ידי הגילויים שיש בתורה, תרגם את זה בלשון ימינו. החוסן המוסרי, החוסן הרוחני של העם היהודי, שקיבל מהתורה, הוא שנתן לו כוח להתמודד עם אותו עולם. וזה מה שכתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו. מה הוא יגיד לעמו? יגיד לעמו דברי תורה. ואז מה קורה? לתת להם נחלת גויים. ואז מכוח זה יכולים להתמודד עם הגויים. וההתמודדות הראשונה היא מארץ ישראל. זאת אומרת, הכיבוש של ארץ ישראל הוא נבע, ספר דברים הוא הכנה לכיבוש ארץ ישראל. וכשבני ישראל מתחזקים בתורה הפנימיות, ממילא מתפשטת ל-70 לשונות. כמו לשון של ים, שהוא נחלים היוצאים מים הגדול. נפרצים פיורדים כאלה. הם גם כן בנויים בצורה של לשון. זאת אומרת, יש המרכז, ומן המרכז האלה באים כל מיני מפרצים כאלה, הם הלשונות. הים הגדול הוא עיקר התורה שנבנה לבני ישראל. והכל נתקן בכוח התורה. בוודאי על השאלה. אז למה לא הצלחנו עכשיו תראה את המדרש? אז נראה את המדרש, כיוון שפרשת דברים תמיד באה בערב תשעה באב, אז בוודאי ששיחק לו בתפקיד מדרש איכה. ובמדרש איכה, כאכול קש לשון אש, הפסוק בישעיהו. קודם כל פשט, מה זה אכול קש לשון אש? זה אחד הפטנטים של הסגנון הנבואי להפוך את הסדר. מה פירוש עוד חזון למועד? אני אומר דוגמה, עוד חזון למועד, פסוק בחבקוק. הפירוש הוא, זה משחק מילים, עוד מועד לחזון. יהיה עוד מועד, יש עוד זמן עד שהחזון יתקיים. לפעמים שמים את הלמד, לא במילה, זה מצלצל מאוד מיוחד, והכוונה היא עוד מועד לחזון, עוד חזון למועד. כאכול קש לשון אש. מישהו ראה פעם בחייו שקש אוכל לשון אש? זה הרי פשוט שלא. איך לה... כאכול לשון אש, קש. כך צריך להיות. זה מה שהסיק את המדרש. אותו תפס כמובן לשון, ו-70 לשון, אתם אומרים איך הוא עבד. 70 לשון, מיד צץ לו לשון אש. קש, זה בפתיח שלך, בפתיח תבית. קש ביתו של עשיו. הוא כתיב לשון אש, כי ודאי אין קש שורף אש. רק אש שורף קש. אז מה פירוש קש? רק אותם שחה קטנה, שנמשך מהתורה לכל אומה, כנזכר למעלה, זה נקרא לשון אש. כל לשון, כל מפרצון כזה, כל איזה מין תעלה קטנה שאומה מושכת, בין אם זה מים, בין אם זה אש, זה נותן את החיות לאומה הזו. וכשהרשעים מתגברים, מכסים זאת ההמשכה הקטנה. כאכול קש לשון אש, איך באמת הקש אוכלת לשון אש? בית עשיו זה קש. אבל יש לפעמים מציאות שאומות העולם מתגברים, הקש מכסה, לא נורמלי, מכסה את האש. וגם זה תלוי מתי, שבני ישראל מתרשלים בעיקר התורה. לכן אין קור בהתפשטות הלשונות. לכן עברו כי נחב בית המקדש על ידי ביטול תורה על עזבה מתורתי. ככל שהמרכז הוא חם יותר, ככל שהוא לוהט יותר, ככל שהוא מקורי יותר, ככה האגפים גם נהנים. ואילו אם זה הפוך, אז נעשה משהו לא נורמלי. השפת אמת הסביר גם את השינוי בסגנון במליצה הנבואית. למה אמר ישעיהו כאכול קש כלשון אש ולא כאכול לשון אש קש? אז יש כמה הסברים לבעלי הלוש. מה הוא אמר? הוא אמר, זה פשט במדרש. הנורמלי הוא שלשון האש הזאת היא תשרוף את הכל. אבל כשהמרכז הוא לא מספיק חם, אז גם הקש מסתיר את כוח האש הזה. אומות העולם הם קש, וכשאין חום מספיק, אז הם מסתירים את זה. והאבן גדולה על פי הבאר. הוא כמובן צירף. באר משה את התורה הזאת. מה מונע את הבאר הזאת? יש איזה אבן. מי זה האבן הזאת? זה סיחון. ולכן אחרי הקוטו ילבר את התורה. מה כתוב לפני זה? אחרי הקוטו את סיחון מלך רב, מה שייך הצלחה צבאית להישגים רוחניים? למה אחרי הקוטו אז הוא ילבר? ולפני זה הוא לא יכול היה. אז הפשט הפשוט כביכול, מבחינה כרונולוגית כך זה היה. הוא אמר, אתה רואה פה קשר נסיבתי. יש אבן. על גביה של ארץ ישראל היה מכוסה אבן גדולה. היה מכוסה סיחון, עוד לא נתנו להיכנס. כשמסלקים את האבן, תראה איזה באר, תראה איזה ארץ ישראל מונחת לפניך. ולכן אחרי הקוטו ילבר את התורה, ובאמת, כל כניסת בני ישראל לארץ ישראל מיד המקדש, הכל הוא פתיחת פי הבאר. ומעיינות התורה שהיה נגלה בארץ ישראל במקדש. הואיל משה באר התחיל, כי הנה ביאור התורה היא בחינת תורה שבעל פה. הנה הוא והנציב. התחיל. וזה היה מיוחד לכיבוש הארץ. ובחינת משה רבינו עליו השלום היה שהוריד תורה שבכתב מן השמיים. וביאור התורה היא בחינת ארץ ישראל שמתפרשת התורה ומתפשטים נחלים מבאר התורה כפי הקדושה שנמצא בעולם. תורה שניתנה מן השמיים לא צריך שהיא תתפשט. כי השמיים הם לא מתייחסים להתפשטות הזו. אבל תורה שניתנה מן השמיים ואתה מבקש שהיא תתמקם בטריטוריה בארץ ישראל, אתה צריך לגרון לה שהיא תתפשט. כיוון שספר דברים הוא ספר ארצי ישראלי, והאנשים המקבלים אותם הם צברים חדשים שנולדו במדבר ומתכוננים להיכנס לארץ, אז צריך ששם התורה תתפשט. וספר דברים, שינון משנה תורה, השני, השינון, החזרה הזאת, זאת ההתפשטות. והבדורים מורים רבי זל, פירש אחרי הקוטו, שאלה הדברים לא היו יכולים להתפרש עד אחרי הקוטו, אלה הקליפות והרשעים. וכמו כן בוודאי היה בכל מלכי כנען. הוא בוודאי רומז למה שבנו חידש בהזדמנות אחרת כל כך יפה. זה סתם, אני חושב שהזכרתי זה כבר, בוא, חשוב. בתהילים קוף למד ה' כתוב לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען. בתהילים קוף למד ו' הפרק שאחרי זה, יש 26 פעמים כאילו עולם חסדו, כתוב לסיחון מלך האמורי כאילו עולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כאילו עולם חסדו, ונתן ארצם לנחלה כאילו עולם חסדו. שני הפרקים צמודים זה לזה, שניהם הלל. מה קרה פה עם ממלכות כנען? לא מצאתי אף אחד שיר על זה כל כך יפה. אמר בנו של השפת אמת, בעל האמרה אמת. יש להניח שפרק קוף למד וב זה שיר הלל על כיבוש עבר הירדן. ולכן לא נזכרת במלוכות כנען. השיר הזה אמרו ישראל כשהושלם הכיבוש של עבר הירדן המזרחי. זה לא חשוב עכשיו אם בניסוח, זה או בניסוח אחר. זאת אומרת, על כיבוש עבר הירדן המזרחי אמרו שירה. והביטוי של השירה הזאת זה קוף למד וב. ולכן כתוב לו שיחה ומרחה מורי, הוא לא אומר לך בשם, וזה נגמר הסיפור, ונתן ארצם, איזה ארצם? את עבר הירדן המזרחי. נחלה לישראל ועבר הירדן המזרחי. קוף למד, הוא שיר הכולל גם את עבר הירדן המערבי. ולכן לשיחון מלך האמורי, הוא לא גמר הראשון, ולכל ממלכות כנען. זה אולי מה שהוא רומז פה, וכתוצאה מהרמז הזה, אמר, בא למרי אמת את מה שאמר. וכמו כן, הרי משה רבנו הוא כבש את עבר הירדן המזרחי. אז אחרי הקוטו את שיחון מלך האמורי, לא גמר הראשון, אז הוא אמר להם, על התרגיל הזה שעשה משה רבנו, היה גם בארץ ישראל אחרי המעבר של הירדן בימי יהושע. וכמו כן בוודאי היה בכל מלכי כנען ולכל ממלכות כנען, שכפי הכיבוש כך נתגלה להם באר התורה. וזה שנאמר ונתן ארצם נחלה, נחלה לישראל שהם בית בחינות. הרי כתוב נתן ארצם, מה כתוב נחלה לישראל? למי הוא מי הנושא? הרי ונתן ארצם לנחלה יש פה נושא סמוי. נחלה למישהו. מה זה עוד פעם אחר כך נחלה לישראל? לא. שם בית בחינות. כפי כיבוש הארץ, כך ניתן הנחלה המיוחדת לבני ישראל והם באר התורה. וזה שנאמר, וחרות עמו הברית לתת ארץ, אל לתת ארץ כנען. למה כתוב פעמיים לתת? לתת פעם שנית. ומתנה טובה גנוזה בי ארץ ישראל, שהיא בחינת תורה שבעל פה. נותנים את ארץ ישראל כפשוטה, ואחר כך נותנים אותה פעם נוספת. אם מגלים את הבאר, אם מסלקים את כל הכיסויים ומגיעים למעיין. אכן משה רבינו היה מתחיל, הועיל, ועשה משנה תורה, שהיא התחברו תורה שבעל פה, תורה שמכתב, הנה הנצים בכיוון אחר. ואם לא היה הוא פותח את הבאר, לא היינו יכולים לסיים להוציא מכוח אל הפועל. וזה שלמה הועיל באר למור. הרי כתוב הועיל, אז מה זה עוד פעם למור? שעשה פתח שיהיו נאמרים דברי תורה שבעל פה. ושוב נזכרתי שכזה כתב גם כן בספר האחראים בפירוש למור עיין שם. כשבאו לעבר הירדן והרגישו הערת ארץ ישראל, נפתחו למעיינות חוכמה, כדי תעין תורה כתורת ארץ ישראל, כמו שאמרו זל בפסוק, עמד וימודד ארץ, ועדת הקדוש ברוך הוא כל המקומות. בלי שום ספק שמשהו כל כך מסלסל בענייני ארץ ישראל, זה הייתה התגובה שלו לערב תשעה באב. כמו שמי שיעיין ויכול לראות שברגלים דברי תורה שאומר, היה הרבה מדבר על ענייני ירושלים, בזה הוא התייחס לעלייה לרגל. היה חסר לו ארץ ישראל, והוא נתן ביטוי לארץ ישראל בכל המקומות האלה, כשהוא דיבר על הגעגועים. וכמו שהר סיני היה מוכן לקבלת התורה, כן ארץ ישראל מוכן לביור התורה. לכן בעבר הירדן הועיל משה באר התחיל, כי אם היה נכנס לגמרי לארץ ישראל, היה מבאר להם התורה ביותר, והיה תיקון השלם. לכן ביקש משה רבינו כל כך להיכנס לארץ ישראל, כמו שנאמר בעת חנן, בעת ההיא, כשנכבש מלכות סיחון ועוד אחרי אגותו, וכיבוש עבר הירדן התחיל לבאר את התורה, אז נשתוקק ביותר להיכנס, כמו שנאמר, אתה אכיל לא אותה, ורצה לסיים ביור התורה בשלמות, אך לא זכינו לזה. מה רצה משה רבינו בארץ ישראל? הוא רצה להיות יהודי נורמלי. יהודי נורמלי שחי בארץ ישראל, וממילא הוא מבאר, הוא מבין את התורה כולה. היה חסר לו. הוא התחיל, הועיל משה, את מה הוא התחיל? הוא התחיל לבאר את התורה, ואמר גבל, תן לי עכשיו להיכן, אתה אכיל לא אותה. אתה התחלת להראות את עבדך, איך הראית אותה? על ידי זה שנתת לי את סיחון ואוג, אבל אני הרי רוצה גם את כל ארץ ישראל. ואם היה כל המפעל שלנו נמשך והולך, כיוון שחסר לנו את אותו חלק שמשה רבינו לא באר בארץ ישראל המערבית. וזה עניין משנה תורה, כמו שכתוב, ושנתם לבניך להיות מחודדים בפיך, כמו שהוריד לנו משה רבינו, עליו השלום, התורה מן השמיים, כך התחילתה לבאר אותם, להראות להם איך לשנות את התורה. וזה הפירוש הדברים, דברי תוכחות הנכנסים אל הלב, נכתיב נר מצווה ותורה, ובדרך חיים תוכחות מוסר, ביציאת מצרים היה בחינת נר מצווה, להיות עבדי השם לקבל מלכות שמיים. אחר כך אור תורה בקבלת התורה, בדרך חיים תוך יראת מוסר, הוא התכלית לקבל הארת התורה בלב, להתאפר לגמרי לתורה, להיות דברי תורה נמלאים בדמם. זהו בחינת משנה תורה ותורה שבעל פה. ובמדרש נמשלו ישראל לדבורה, כל מה שמסגלת מסגלת לבעליה, כי הדבורה, כל מה שאוכלת, מתאפר בפיה לדבש. כן, בני ישראל, כל מה שמקבלים בעולם הזה, הכל צריך להתאפר בפיהם לעשות מזה תורה. זה כוח פיהן של בני ישראל, כי הכל נברא מן התורה, ובני ישראל הם כלים למצוא בכל דבר כוח התורה, זה כוח התורה שבפה, וארץ ישראל מוכן לסדר זה.
במקום שהפה עומד, התפיסה שלך, ההבנה שלך עומדת במרכז, זה כיבוש ארץ ישראל, זה תורה שבעל פה, זה מה שאתה מחדש.
כל המקומות הללו, כל מה שמקבלים בעולם הזה, הכל צריך להתאפר בפיהם לעשות מזה תורה. כבר דיברנו. המאבק על ארץ ישראל שמתנהל ברגעים אלה ממש, בימים אלה ממש, בשבועות אלה ממש, הקדוש ברוך הוא יודע מה עוד מצפה לנו בשבועות שיבואו. ארץ ישראל כפשוטו, היה דבר כזה, אתה כבר לא מדבר על אי הנורמליות הזו, שיהודים מפריעים ליהודים להתיישב בארץ ישראל, כפשוטו, ממש. וכבר לא מדבר, כן, לא מדבר פוליטיקה לגיטימי, יש קושן, אין קושן, יושבים יהודים בארץ ישראל, מה הפלא שאנשים בעלי נפש מבין המפנים בוכים, אלה בוכים ואלה בוכים. אלה בוכים שלא נותנים להם ליישב בארץ ישראל, ואלה בוכים שאומרים להם לקחת יהודים מאדמת ארץ ישראל ולהוציא אותם. גלות אצל יהודים, איזה מין נורמליות כזאת. העיקרון הוא, מפני שזה ארץ ישראל בלי תורה. מפני שהם לא מגלים את הבאר, נו, מה הפלא? הכל מחושה כל כך, הכל מעובה כל כך בצרורות אפר, שאתה לא מגלה את היסוד הארץ ישראלי. אז מה הפלא שאתה... בוודאי, אם זה אדמה ככל האדמות, הם לא תופסים נתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עמו. הכיבוש היה אחרי שהשאירו את הקליפות. אבל אם כל הקליפות הללו מוכנות, אז בוודאי שאתה לא יכול לכבוש את הכל. אז מה הפלא? העיקרון הזה, כל מה שמקבלים בעולם הזה, להתאפר בפים לעשות מזה תורה. וכשמקבלים בעולם הזה דברים, וזה לא מתאפך לתורה, אז זה בדיוק מה שקורה אצלנו. גם בין הזמנים שלנו עומד בסימן הזה של ארץ ישראל, שלא מתאפכת לתורה. ולכן זה קורה מה שקורה. קשה לייחד את המחשבה להכנות לבין הזמן עם כפשוטו, כי איך יערב לי החול ושתו, אתרי כלבים סוחבים, איך זה נורא. אז באמת, איך אפשר לצאת לבין הזמן עם? צריך תפילה מיוחדת. תפילה מיוחדת על ארץ ישראל. אבל נקווה, יסתדר, על כל פנים, אנחנו במשבטה שאנחנו נמצאים, אז אנחנו מבקשים להדגיש ולחזק ולהבהיר לעצמנו קודם כל את הקשר בין ארץ ישראל לבין התורה. להבין איך סבר דברים זה הקושן, זה המנדט של ארץ ישראל. זה, 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 זה הוראות הביצוע. קיבלת מתנה של ארץ ישראל ואתה מקבל הוראות שימוש מן היצרן. עיין בפרוספקט לצרכן. הפרוספקט לצרכן הארץ ישראלי זה ספר דברים. והעיקרון הוא איך להפוך את כל העולם הזה גם לדברי תורה. אם תמצאו לא אמר, במצב נורמלי, כל בן הזמן היא מקופל במשפט הזה. כל מה שמקבלים בעולם הזה, מקבלים ים, מקבלים מתקו, מקבלים כדורסל, מקבלים כדורגל, מקבלים בריחה, מקבלים שחייה, מקבלים מדשאה, מקבלים מגלשה, הכל צריך להתאפר בפיהם לעשות מזה תורה. אני כבר פטור מלחזור על הרצפט הקבוע. רב אביגדור עשה את זה אתמול נחמד מאוד. איך צריכים להתנהג בבין הזמנים, ואיך צריכים להתנהג בחדר המדרגות המשותף, ואיך צריכים להתנהג אותו בבדיוק, ולהוריד את הזבל, עוד פעם הזבל, זה וזה. אבל ככה זה. הרי למה זה הזה? הרי למה זה הרגיל הזה שבו כל אחד נבחן? טוב, למדת בישיבה, למדת בישיבה קיץ, למדת בישיבה שנה, למדת בישיבה שלוש, ארבע, שלוש, אתה כבר אינטרס. למדת בישיבה ארבע, חמש שנים, נו! איך העולם הזה מתהפך אצלך לתורה? הרי בספר יש בו, למה אנחנו רוצים את ארץ ישראל? אנחנו רוצים את ארץ ישראל בשביל להדגים בחיי תורה. אנחנו רוצים את ארץ ישראל בשביל להדגים בחיים ממלכתיים תורניים. נו, זאת תהיה ההזדמנות. ההזדמנות הזאת, איך לקחת את מתנת ארץ ישראל ולהפוך אותה. עתי שבו בשנה, פתאום יבוא אליך לו אדון, אבל מה שנראה לעין, עתי שבו בשנה הוא... אם היו ליהודים הרהורים, איך אחרי ששת הימים אפשר להגיד, העיר האבלה, שפויה, מבלי בניה, מבלי בניה, בגימטריה, אוריינט האוס. ואם זה לא גימטריה, תעשה עוד פעם אוריינט האוס. מה זה נפקים? הנה, הנה, הנה יש לך. האבלה, חפויה, שוממה, מסכנה. ובאמת הפעם הרבה יותר חמור וכואב. כי כך זה גויים, גויים, הסוף. עין לשונות של גויים, אבל עין לשונות של יהודים. יהודים שאומרים להם עין לשונות והם מהפכים וסותמים את הבאר הזאת. כל התפקיד היה תמיד לגלול את האבן מעל פי הבאר, ועכשיו יהודים סותמים את הבאר הזאת עם אבן. על מה להתפלל בתשעה באב? על מה לקונן בתשעה באב? על מה להתבונן בתשעה באב? הנה, מה קורה לארץ ישראל מבלי התורה? מה קורה אם הקדוש ברוך הוא נתן ארצם לנחלה וחסר הנתן השני? לתת את ארץ כנען ולתת, וחסר נתן. כשאת לא קיבלת את המתן השני, אז אתה מחזיר את המתנות, אתה מזלזל כוונות טובות. נניח, אבל כל הפעות תגיד את זה עם הנחה, תגיד את זה עם כאב, אבל לקחת בפועל ובאבירות לב, על כל פנים כפי שנראה, בלי כאב, בלי הרגשה, צריכים לעשות ניתוח כזה. זה נובע מפני שאתה לא מרגיש את המתנה הזאת. יש סיכונים, סיכונים לא מבוטלים בבין הזמנים. ובתוך המעגל הגדול יש גם, כמובן, כמובן גם החובות הפרטיים. במידת האפשר, במידת היכולת, אולי אתה קנאי לצאת לבין הזמנים כיוון זה חייך, ולא לקחת טרנזיסטור. כי לקחת טרנזיסטור ולצאת לבין הזמן זה תרבה בסתר. כי איך אפשר לשמוע חדשות כאלה וליהנות? איך אפשר? והרי צריך ליהנות מציא שאלו, ומסתום הבינו יצטרכו להתפלל על אוסלו, א' על אוסלו, ב' על אוסלו, ג' על מי יודע, על מה יצטרכו שם רשימה ארוכה כל כך של סל של קניות בימים הנוראים הבאים עלינו טובה. כדי שיהיה אלו כזה טוב וחדש ומרענן, הרי צריכים באמת לחזק את תפיסתנו בתורה הזאת. תפיסתנו בתורה הזאת, בכל הגישה הלאומית והאוניברסלית, וכל מה שמקופל בתוך הדברים האלה, כדי לקבל פעם נוספת את המתן תורה הזאת עם כל החידושים שבאים. אז אחד המרבה ואחד הממי, יש כאלה, אני חושב שלמעשה צריכים בין הזמן הם מתוך המסגרת. יש מסגרת מחייבת. והמשמעות הפסיכולוגית של בין הזמן היא שיש לך משהו כבר לא מחייב. יש כמובן חיים, יש חיים שולחן ערוך. אז הפעם תסתמך על הגאון ולא על המגן אברהם, ותקרא לך קריאת שמע, נזכר להגיד, יישר כוח לסכבי בשמונה וחצי בבוקר, זה אפשרי. בסדר, יהיה לך חתיכת אוי למה זה. בסדר. אבל כל זה מתוך הנחה שהתרעננות כזאת תביא איתה התחלה מחודשת באלול. שיש לו שכל, דואג לחברותו, דואג למקום. הוא כבר ידאג לבוא, ביום ראשון בבוקר, בהתחלת הזמן, שיהיה לו מקום טוב. אבל הכל כמובן תלוי בסוף הזמן. יש עוד יממה שתיים. מה שאפשר להספיק ביממה הזאת, במשך שעות, יש לוח מודעות. יש סדר. יש יום שישי, כמה שיעורים. יממה אחת. יש שיעור 5:30, נדמה לי 5:30, לפני כניסת שבת, המחאי. בסדר. הרב שטיינברג יתח את עצמו, יבוא מבית בגן, הוא צריך לחזור אותו. שכולם יתייצבו לשיעור, יש סדרה של שיעורים, יש שבת, שבת תשבו, איי, כתוב בתפארת שלמה, שהשבת הכי טובה מכל השבתות. למה? נדבר על זה מחר בערב, בעזרת השם. העיקרון המופלא הזה, איך אפשר לעשות את תשעה באב השבתי לסיומו של הזמן, במנוף מופלא להתחלה של אלול המחודשת, זה הסוד איך ארץ ישראל תהיה שלנו, אם נתקל.